ואת השבוע? יפה, כן. ואת השבוע שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. כן, הברית והחסד והשבוע. השבוע היא הבאה קדושה, המחברת את הביטחון עם האידיאליות המנודבת. כן, לפני כן ראינו ברית וחסד, את הברית ואת החסד, ואת השבוע. ברית זה ביטחון. קראתי איתך ברית, יש לי ביטחון בך. חסד זה בדיוק ההפך. חסד זה נדיבות. נכון? היו, תהיתי? אתה רק מסתכל וחולם. כן, שמתי לב. כן, יש לך ספר? למה? איך אפשר לבוא לסיור בלי ספר? ברור שכשלומדים עם ספר, מבינים פי חמש מאשר בלי הספר. אבל, טוב. לא, 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 אבל יש פה אולי. הנה, לא. תעזור, תעזור. הנה, יש פה. יש. כן, כן, אנחנו בחלק א', עמוד פ' ד'. אז אמון, כן, יש ברית ויש חסד. ברית זה ביטחון. אין לך ספר. אך, מה יהיה? טוב, אני לא יכול לפתור את כל הבעיות של כל העולם. אז הברית והחסד זה ביטחון ונדיבות, השבועה מחברת ביניהם. כן? הנה, בואו נראה מה שאומר הרב. השבועה היא הבאה קדושה, המחברת את הביטחון, שזה הברית, עם האידיאליות המנודבת, שזה החסד. שהיא מאחדת, מה אתה לא מוצא גם? לא רק שהבאתי לך ספר, אלא אתה לא מוצא. דיבור המתחיל ואת השבועה. מינימום לעשות מאמץ. אם אתה כבר, אני עושה את המאמץ להביא לך ספר, המינימום זה שאתה תתאמץ לקרוא בו. כן? עכשיו, אז אני חוזר. השבועה היא הבאה קדושה. כי הרי שבועה זה מישהו אומר. לא סתם, זה לא סתם קיים, אלא זה דברים שאומרים, שבועה. זו שבועה המחברת את הביטחון עם האידיאליות המנודבת, שהיא מאחדת בכוח העליון את כל הכוחות הפועלים באור החיים, את הראשית ואת האחרית, האחרית, יחד עם כל הממציעים ומתווכים ביניהם, להקדם באגודה קדושה אחת. כלומר, מה השבוע עושה? היא מחברת כמו שרשרת. היא מחברת בין האחרית, בין הראשית, לבין האחרית. מובן? כי השבוע מלווה את כל מהלכי החיים שיבואו אחרי השבוע. כן, הרי פעם אחת נשבעתי, מכאן ואילך אני מחויב. אז השבוע זה דבר שנמשך במשך הדורות. יחד עם כל הממצאים ומתווכים ביניהם, להקדם באגודה קדושה אחת. שבוע זו, נשבע השם לאברהם אבינו. כן, ואת השבוע שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. מה העניין שזה לאברהם אבינו? האדם הגדול בענקים. כן, מה מיוחד באברהם, לעומת שאר האבות? מידת הענקיות. כן, הרב צבי יהודה תמיד היה חוזר על זה. אברהם זה הענק. האמיתי זה כתוב מפורש בספר יהושע. ושם חברון לפנים קריית הארבע. האדם הגדול בענקים. אומרים חז"ל, למי התכוונו האדם הגדול בענקים? לאברהם אבינו. ויוצא לפי זה שאחד מהשמות של אברהם היה ארבע. קריית ארבע. האדם הגדול בענקים. ומה כל כך ענק באברהם? שהוא לא עושה חשבונות קטנים. הוא עושה את הכל בגדלות. כן, זה העניין של אברהם. לכן הוא גם מסוגל לפתוח דרך. יש הבדל בין פתיחת ציר לבין הליכה בציר. כן, מי שפותח את הציר צריך ענקיות, איזשהו כוח אדיר של דחיפה. כן? מה? נו. כן, לפעמים. כן, מה? כן. אדם, אברהם אבינו היה אדם חזק. לפחות, מנסם גם גבוה. איך יודעים שאברהם היה אדם חזק? איפה זה כתוב? השעיר? שעיר? הוא לא לקח שעיר. הוא לקח סעיר? איל. אתה מתכוון לאיל, בסדר. כן, וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. הוא היה שם לבד. אז סימן שהוא היה חזק. נכון? מה? כן, אם הוא לוקח את האיל לבד, סימן שהוא חזק. פשוט. זה הוכחה שהביא הרב צבי יהודה, שאלו אותו. כי הוא אמר שאברהם אבינו היה גדול גם מבחינה פיזית. שאלו אותו מניין, אז הוא אמר את זה. כן. מה? לא, הוא היה עקוד. יצחק היה עקוד. אולי שחרר, אבל כתוב, וילך אברהם ויקח את העין. כן, מה אתה אומר? זאת שאלה מצוינת. אבל זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. ולכן, נכון, זה הוזכר, זה הוזכר, זה הוזכר, אבל זה לא הנושא שאנחנו לומדים. לכן אני מנוע, למרות הרצון שלי לענות על השאלה שלך, אני לא יכול לענות. מדוע? כי יש לנו כלל. אנחנו עונים רק על השאלות העוסקות בנושא הנלמד.
לא, מה שקרה, נגעתם בזה.
נגענו, אבל זה בדיוק העניין. אתה יודע שיש לי אופניים. טוב. עכשיו, איפה היינו? שבועה זו נשבע השם לאברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, המעניק בקומתו, הכוונה מחבר כמו שרשרת, מעניק הכוונה מחבר כמו שרשרת, את הראשית עם האחרית. את ההכרח של הקריטות הבריתית עם נדבת החסד החופשית ברום עוזה. לכן הוא את הברית ואת החסד, ואת השבועה שנשבעת על אברהם אבינו. כלומר, זה תכונתו של אברהם שהוא יודע לחבר ברית וחסד. והמקום המתאים לזה הוא הר המוריה. כן, אתה אומר, את השבועה שנשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה. למה אתה מציין את המקום שבו זה קרה? מקום המקודש מראש מקדם מצד עצמיות מציאותו ותכונתו בהערכתה של הארץ הכללית, בתור הנקודה המקודשת הנצחית במרכז החיים האנושיים. כלומר, הר המוריה הוא ההר שהוא דומה לברית ולשבועה, בגלל שהוא ראשוני במציאות. מצד שני, היה צריך להתגלות, ולכן זה חסד. מובן? כי הרי למשל, בהר המוריה מעולם לא עבדו עבודה זרה לפני ששלמה בנה שם את המקדש. מה שאין כן, שאר המקומות המקודשים בעולם, בדרך כלל, יש איזו עבודה זרה שקדמה לזה. זאת אומרת שבהר המוריה דווקא, עם היותו המקום הקדוש בהי הידיעה, זהו מקום שבו מעולם לא הייתה אינטואיציה של האומות ששם זה מקום קדוש. מה זאת אומרת? זה קדוש מראשית הבריאה. הרי הר המוריה, שם יש אבן השתייה, שמשם הושתת העולם. מצד שני, מעולם לא הייתה פעולה של פולחן קדוש שם. כן, אבל זה, אפשר לומר שזה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אל תשכח, זה הקדוש שברא את המקום. וזה נקודת הראשית של הכל. יש את הביטוי כזה, לא יודע אם שמעת על המושג הזה, היסטואר סנט, מכיר? כן, זה ביטוי שמשתמשים בו הנוצרים וגם חלק מהיהודים בחוץ לארץ, ההיסטוריה הקדושה. למה מתכוונים אלה שמשתמשים בביטוי ההיסטוריה הקדושה? Holy story, או history. מתכוונים לומר אותו חלק של ההיסטוריה שהוא קדוש. כן, התקופה התנכית, אצל הנוצרים הם מוסיפים עד ישו, כן? זה החלק הקדוש של ההיסטוריה. אבל האמת היא שהתנך לימד אותנו הפוך מזה. שהתנך לימד אותנו שההיסטוריה קדושה היא. כלומר, כל ההיסטוריה, כולל הבחירות האחרונות, כל זה חלק ממהלך של קדושה. בסדר? טוב. ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח. זה, כן. אותה הפעולה שכל חמדת אהבת הקודש וכל שהלהבתה האלוהית יצאה על ידה לאור עולם בחיים ובפועל, היא העקדה שהאהבה הגמורה והמסירות האלוהית העליונה מופעת מקדושת הנשמה. סליחה, אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי הר המוריה. כתוב בפרשת ראה, שהגויים הם עובדים את האלים שלהם בכל הגבעות ותחת כל עץ רענן, נכון? על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. למה הגויים עובדים על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן? כי מרגישים שבמקומות האלה יש ריכוז של חיים. ומכיוון שיש ריכוז של חיים, שם הם רואים גם קדושה. כיוון שהם רואים שם קדושה, הם עובדים עבודה זרה. נכון? למשל, דבר ידוע הוא שהמקומות הקדושים מחזיקים זמן יותר מאשר הדתות. למשל, אם תחפשו במסגד עתיק, הרבה פעמים תראו שזה בנוי בשרידי כנסייה קדומה. ואם מחפשים את יסודות הכנסייה, רואים בדרך כלל מקדש רומאי או יווני, קדום. ואם חופרים עוד יותר למטה, רואים איזשהו יסוד פרה-היסטורי, איזה מעיין או איזה קבר מהתקופה הפרה-היסטורית, איזה מערה. כן, כך שאפשר לומר שהמקום הקדוש הוא מחזיק מעמד יותר מאשר הדתות שמכירות בו כמקום קדוש. ומה אומרת התורה? אבד תאבדון את כל המקומות. לא כתוב תאבדו את המזבחות. כתוב תאבדון את כל המקומות אשר אני מביא אתכם שמה. ואז איך עושים את זה? מורידים את המזבחות, קורטים את העשירות. אבל זה מתחיל קודם כל מאובדן החיות של המקומות. ומה עושים אחרי שגומרים עם זה? באים אל המקום אשר יבחר השם. כלומר, לא קדושה שבאה מצד הטבע, אלא קדושה שבאה ממעלה למטה. עד כאן מובן? אז זה ההבדל בין הקדושה הטבעית, שחשים אותה עובדי עבודה זרה, לבין הקדושה העילאית, שמרגישים אותה נביאי השם. ולכן היה חשוב שבהר המוריה, זה יהיה מקום שלא היה נחשב למקום קדוש לפני כן. לכן כתוב שגד הנביא, גד החוזה, סליחה, בא להעיד לדוד המלך שבמקום הזה, על פי רוח הקודש, הוא ידע שלא עבדו עבודה זרה. כן.
מה
הערך של הקדושה הטבעית? זה חלק מהתפקוד של טבע העולם. ואז אנחנו מעלים את זה, כלומר זה יוצר בנפש את חוש הקודש. החוש לקודש. ואז כשאנחנו מגיעים אל בית המקדש, אנחנו מעלים את זה למדרגה העליונה יותר. כלומר, אנחנו מתנהגים במקדש, בהרבה מאוד מאפיינים של העבודה, של עובדי עבודה זרה במקומותיהם. כן, למשל, זה דבר מאוד מעניין. במקדש אסור ללכת עם נעליים, חייבים ללכת יחפים. למה? כי המקום קדוש. כיוון שהמקום קדוש, אתה לא יכול להתנתק ממנו על ידי הנעליים. אז מה אתה עושה? אתה יונק מן המקום דרך כפות רגליך. נכון? מחוץ למקדש, הולכים עם נעליים. למה? יש סכנה. אתה לא יודע מה הטבע יעשה לך.
בתפילה נגיד בכנסת?
כן, בבית כנסת מורידים נעליים. כן, זה ההלכה הקדומה. והיו עדיין במקומות שונים בחוץ לארץ, מקומות שהיו מתפללים בלי נעליים בבית הכנסת. כן. זה השתנה... איך תדע למה? אבל זה נושא בפני עצמו, אני לא יכול לדבר עליו עכשיו, כיוון שיש לנו כלל שאנחנו לא מדברים על נושאים אחרים שהוזכרו באופן משיק לנושא הנלמד. כן. אגב, יש לי אופניים. עכשיו, אחרי כל הבירור הזה, נמשיך. ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח. מה זה העקדה? העקדה היא ביטוי של אהבה. כן, ככה זה הדיוגנוזה של הרב. כלומר, יש כל מיני דרכים להבין מה זה עקדת יצחק. הרב מבין שהעקדה זה אהבה. אהבה. כן. יש ויכוחים שלמים בין המפרשים, מה המשמעות של העקדה. היה גוי אחד מדנמרק בשם סרן קירקגור. הוא הסביר שהעקדה זה הכישלון של אברהם. מדוע? כי במקום למרוד בקדוש ברוך הוא, ולהתקומם על זה שהוא אומר לו להקריב את בנו, הוא הסכים להקריב. איזה כישלון. ככה מבין קירקגור. יש אנשים במדינת ישראל שקראו את קירקגור, וחושבים שהקוראים של העיתון לא קראו. למשל, יוסי שריד כתב מאמר שלם על עקדת יצחק, שבו הוא אומר בדיוק את דברי קירקגור. רק הוא חושב שאנשים לא יודעים שהוא לקח את זה משם. כן? בעיה. כן, היה שם כל מיני תגובות למאמר הזה של יוסי שריד. היה אפילו אחד מראשי הדתיים הלאומיים שאמר, איך אפשר להרוס לנו את הדבר המרגש כל כך של ואת עקדת יצחק היום לזרעו תזכור, שאנחנו אומרים בתפילת מוסף, זה כל כך ריגש אותי כשהייתי ילד, אז איך הוא מעיז? טענה מסכנה, מה זה טענה? או שזה נכון או שזה לא נכון. כלומר, אתה לא יכול להגיד בגלל שזה פוגע ברגשות שלי, אל תגיד. כן, בבקשה. זאת השאלה, כן. השאלה, איך מבחינה מוסרית זה מסתדר? זה בכלל כמו כל השאלה של הוראת שעה. כן, שאלו את הרב קוק, האם זה יכול להיות שהוראת שעה של נביא תתיר לא תרצח? אומר הרב קוק, עקדת יצחק תוכיח. שכן. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מצווה עליי, על ידי נביא או ישירות, מצווה עליי לרצוח, אז אני רוצח. נכון? זה מה שקרה הוראת שעה של נביא, לא? אהו. לא, זה אין פה שום סתירה במוסר אנושי, ואני אסביר לך גם למה. בגלל שאם אתה נדרש על ידי גורם חוץ לפעול נגד ההכרה הפנימית שלך, זה באמת לא בסדר. ההכרה שלי, המצפון שלי, זה קודם למה שמישהו אחר אומר. אבל פה מדובר על הציווי של הבורא. הבורא הוא מקור החיים שלי עצמי. כך שכשאני שומע את דברו, אני שומע את עצמי. מובן?
זה
יכול להיות מבחן. יכול להיות מבחן. מבחן של המוכנות. לעמוד מול 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 קושי, הייתי אומר קושי רגשי, איך אני אקריב את הבן שלי, איך אפשר, כן, או איך אפשר לעשות דבר שיגרום לי לגינוי של שאר האנושות, למרות שאני יודע שזה אמיתי. הרי אדם הרי מוכן להקריב את עצמו, לא? יש המשפט לא מאוד לא ברור, כתוב והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק, נכון? מה? את אברהם. למה לא כתוב שהאלוהים ניסה את יצחק? הרי זה ניסיון, לא? כלומר, אחד, הניסיון שלו זה לשחוט. השני, הניסיון שלו זה להישחט. אז תגיד, האלוהים ניסה את יצחק. יצחק צריך להסכים. כן, אומר לו, אברהם, תשמע, אני הולך עכשיו לשחוט אותך. מה אתה אומר? מוכן או לא מוכן? רומז, אחר כך הוא מביא אותו, עוקד אותו. עוקד אותו, עומד לשחוט אותו. צריכה להיות הסכמה, לא? אתה אומר שיכול להיות שזה נעשה נגד רצונו. כן? אני לא יודע, זה לכאורה... לכן באמת הרמב״ם אומר שהוא לא מקבל את זה שיצחק היה מבוגר, אלא כיוון שהיה ילד קטן. ככה טוען הרמב״ם. מה? זה לא יכול להיות שזה נגד רצונו. כתוב, הילכו שניהם יחדיו. הילכו שניהם יחדיו כאן השם בהסכמה אחת, בלב אחד. אלא בפשטות, זה משהו אחר לגמרי. שעבור יצחק זה לא ניסיון. כי יצחק הוא צדיק של מידת הדין. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן עבור יצחק זה מובן מאליו שהוא ישחט את הגבי המזבח. אם כבר יש ניסיון בזה יצחק, זה כשאומרים לו, לא שוחטים אותך, היום תרד. מה, אני לא בסדר? למה לקחתם לי את הכיף הזה? כן? זאת אומרת שעבור יצחק יש איזה קושי, שלמה הוא לא נשחט. עבור אברהם יש ניסיון, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכיר אותו, לבריאות, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכיר אותו בתור הבורא, כלומר הנותן, לוקח בחזרה. זה הקושי שיש לאברהם. מובן? אבל יש ביטוי של אהבה, הוא מוכן לתת למקור החיים את כל החיים. כן. ודאי שזה קשור לנושא. המוסר האנושי ביהדות הוא חלק אינטגרלי של היהדות. כלומר, אתה לא יכול להגיע לשום מדרגה עליונה בקודש, בלי קודם כל לאמץ את המוסר האנושי. ולכן אברהם קודם כל אימץ את המוסר האנושי. למה? זה עקרוני מאוד. המוסר האנושי... אבל זה לא סותר את הציווי האלוהי. פה מדובר על קורבן. זה כמו שלמשל, תראה, לשחוט בהמה זה לא מוסרי. אבל אם זה קורבן זה בסדר. למה? כי בקורבן אני מחבר את הקורבן אל מקור החיים שלו. אין דבר יותר נעלה ויותר מענג מזה. לכן הפרות שאני שוחט על גבי המזבח, אשרי הפרות האלה. לעומת זה הפרה שאני עושה ממנה נקניקיות לעצמי, למנגל שלי, מסכנות. מובן? לכן אסור. לכן אסור. כתוב בפרשת החרמות, איש אשר ישחט מחוץ בתוך המחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרטה האיש ההוא, הנפש ההיא מהמאה. נחרט האיש ההוא מהמאו. כלומר, לשחוט בהמה מחוץ למזבח, כלומר מחוץ לעזרה, זה רצח. כן? שימו לב לביטוי שבתורה. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. זה רצח, רצח את הכבש. ברור? ולכן, אבל בתוך המזבח, על המזבח, זה נפלא. כבר רואים שסברה פשוטה. אם אתה מבין מה זה מקום המזבח, שבמזבח יש חזרה אל מקור החיים, אז ברור ששם אין בזה כל בעיה. הקושיה היא מדוע לא מקריבים אדם. למה לתת את הכיף הזה רק לחיות ולא לאדם? מובן? ואו. זה נשמע נורא? כי אתה לא רגיל. כן, אבל אם אתה מבין מה אתה עושה לפרה שאתה מקריב אותה, אז אתה תתאווה להיות כמו הפרה. איך כתוב? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב. מה המשך? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כלומר, אדם רוצה להקריב את עצמו. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, יש תחליף. במקום האדם זו יהיה הבהמה. והשאלה הנשאלת היא, מדוע האדם לא? מובן את השאלה? כן. אתם רוצים תשובה? פשוט מאוד. אם אני שוחט את יצחק, זה אומר שיצחק הוא פרה. כלומר, מה יש לפרה לתת? את מה שיש לה, את החיות הביולוגית. הדרך היחידה לתת את החיות הביולוגית של הפרה זה לשחוט אותה. אבל האדם מה הוא? אדם הוא לא פרה. אדם הוא שני דברים. הוא פרה פלוס נשמה. אם אני שוחט את יצחק, זה סימן שיצחק הוא רק פרה. אז אני שחטתי פרה, לא שחטתי את יצחק. לא הקרבתי את יצחק. נכון? אז מה מביא לידי ביטוי את ההקרבה של הנשמה? הרצון, ההסכמה להיות נשחט. כי הרצון וההסכמה זה שייך לנשמה. זה לא, אין פרה שמסכימה להישחט. כן? מה שאין כן, האדם יש לו מה שמבטא את היותו אדם בעל נשמה, זה היכולת שלו להסכים. אז ברגע שיצחק הסכים להישחט, אז הוא כבר הוקרב. מה עם החלק הבהמי שלו? רק שנייה, מה עם החלק הבהמי שלו? לא, יש איל, אפשר להחליף. אפשר לשים איל במקום. ולכן, כתוב, ויעלו לעולה תחת בנו, אומרים חז"ל, שעל גבי המזבח היו העצים, על גבי העצים היה איל, על גבי האיל היה יצחק, ואברהם שחט את האיל מתחת ליצחק. זאת אומרת שהוא מקריב את הכל. הוא מקריב את האיל על ידי שחיטה, הוא מקריב את יצחק על ידי הסכמה. מה אתה אומר? כי האדם אינו אלא רצונו. כך אומר הבעל שם טוב. לא, כוח ההסכמה זה כוח נשמתי. ברור? כוח ההסכמה זה כוח נשמתי. ולכן, ברגע שיש הסכמה לשוב אל מקור החיים, אז באמת זה קרה. זה כבר קרה. אז באמת יצחק באמת הוא קרב. רק גופו לא. ואז במקום הגוף אפשר לקחת משהו אחר. העיל. הייתי? היום, כן. אז זה בדיוק העניין. אומרים את הפרשה הזאת לפני התפילה, כדי שנבין מה זה מהות התפילה. הרי התפילה עומדת במקום קורבן. וראשית לכל הקורבנות כולם, זה פרשת העקדה. בוודאי. ולכן המגיד מזריץ' היה מתפלל לפני התפילה, שהוא יצא חי מהתפילה. מה? על הבעל שם טוב אומרים את זה? אני חושב על המגיד מבזריץ', שהוא מתפלל שיצא חי מהתפילה. הוא ידע, כשהוא מתפלל, הוא עולה. הוא עולה. כתוב, ומשה עלה אל האלוהים. יש פסוק כזה? כן או לא? כן. יש פסוק, ומשה עלה אל האלוהים. כלומר, משה עולה. מתנבא, או מכין את עצמו לנבואה. כן, ומשה עלה אל האלוהים. אחר כך יש המשך, ויקרא אליו השם מנהר למור. זאת אומרת שמשה עולה, ואז השם קורא לו. אז כשאני מתפלל, אני עולה. אז לך תדע מה יקרה לי, אולי אני לא אחזור. עזק המוות אהבה, מסוכן. כן, אותו דבר לגבי הכהן הגדול. נכנס לקודש הקודשים. מה הסכנה? שהוא לא ירצה לחזור. לכן מה עושים כדי שהוא יחזור? קושרים לו חבל. מה החבל הזה עושה לו? מזכיר לו שיש חוץ. נכון. מה שקורה, בקורבן אתה מעלה את הבהמה, ואת כל עולם החי דרך הבהמה הזאת, ואילו בתפילה אתה מעלה את הצד הפנימי שלך. אתה מקריב אותו, ודאי. זה מוחק אותך. כלומר, בתפילה יש מחיקה של האישיות. זמנית. ברור? טוב. כן.
קודם רק אמר שאם השחיטה של חיה זה לא קורבן, זה בעצם רצח.
נכון.
למה בכל זאת מותר לנו לאכול?
אז למה בכל זאת אנחנו שוחטים בהמות מחוץ למקדש? זה בגלל פרשת ראה, ששם זה הותר. מה שנקרא בשר תאווה. כן. כתוב שם, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך, וזבחת כאשר ציוויתיך. אפשר להבין את זה או כהשלמה במציאות, או כהרחבה של הקודש של מחוץ למקדש. תלוי איך. לכן אם אתה עם הארץ, אל תאכל בשר. אם אתה תלמיד חכם, תאכל בשר. בסדר? כי האדם, כי התלמיד חכם הוא בעצמו מזבח.
אז ברבנו, כן מותר, כאילו זה ממש מקובל, שעם הארץ
אוכל בשר. כן, אבל זה לא טוב שהוא אוכל בשר. כתוב שעם הארץ צריך שהוא אוכל בשר בשבת בלבד. למעשה זה בדיוק הפוך. למעשה עם הארצות אוכלים כל השבוע, אתם נחכים רק בשבת. אנחנו צריכים לאכול בשר כדי להעלות את הניצוצות. אבל אם אנחנו אוכלים בשר סתם בשביל הכיף, יש בעיה בזה. כי הרי יש בעיה, אני לקחתי בעל חיים, לקחתי לו את החיים. כל זה בשביל מה? בשביל הסנדוויץ' שלי. נכון? זה לא פייר, לא יפה. כן. טוב. של הבריאות, זה מצוין, צריך לאכול בשר. אומרים שיש ביטוי כזה אצל יהודי אשכנז, שאם יהודי אוכל עוף, זה סימן שאו שהיהודי חולה, או שהעוף חולה. טוב. מה? לא, כלומר שיהודים היו עניים פעם. כן. אמא, הבטחת לנו עוף לשבת. כן. אז איפה היינו? אז העקדה נחשבת לביטוי של אהבה. בסדר? אומר הרב, אותה, אגב, יש לציין דבר מאוד חשוב, שבסוף הקדוש ברוך הוא לא הסכים לעקדה. לא הסכים לשחיטה. אבל הוא כן הסכים לעקדה. שיעקד ולא ישחט. כן? יש משמעות לדבר הזה. טוב, בואו נראה. ואת העקדה שעקד יצחק בנו על גבי המזבח.
מה משמעות?
של מה?
שאתה לעקד ולא
ישחט. לעקד, הכוונה, עמעטת הכוח. כשאתה עוקד מישהו, הכוח שלו לא מתפשט, נכון? זאת אומרת שיצחק, שהוא מידת הדין, הוא משועבד למידת החסד. החסד גובר על הדין, לא הדין על החסד.
אבל זה שאברהם היה שוחט אותו, זה מבטא
שהחסד
גובר על הדין.
לחלוטין. כן, אבל זה טעות. אסור לבטל את הדין לחלוטין. צריך אותו, רק צריך להמעיט אותו. כן. כי אברהם הוא מידת החסד. ויצחק הוא מידת הדין.
לא, בסדר, אבל אותו רגע שהוא עקד אותו, הוא ביטל
לא, הוא עשה דין בדין. הוא עשה דין בדין. אז זה החסד. ודאי. אבל איזה אדם הוא קפת? את הדין. נכון. לפי העיקרון שמינוס כפול מינוס. טוב. מה? כן, כן, ודאי. ודאי. הוא צריך לקבל את מידת הדין. אבל היה לו איזשהו שלב שבו הוא חשב שאולי אם הוא ישחט את יצחק, אז הדין יבוטל מן העולם. כן, וזה היה טעות. טוב, אז בואו נראה איך הרב קוק מנתח את כל מעשה העקדה. ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח. אותה הפעולה שכל חמדת אהבת הקודש. בכל שלהבתה האלוהית יצאה על ידה לאור עולם. בחיים ובפועל, היא העקדה שהאהבה הגמורה והמסירות האלוהית העליונה מופעת מקדושת הנשמה התוכית, כפי מה שהיא ברום אורה העליונה, אשר כל אישה וכל חפצה הוא רק מילוי החפץ האלוהי בתשוקת חפצה הפנימית והשגתה הבהירה, היוצאת מתוך כל סירופי האורה של כל הבריות, המחיר וגוזר אומר סלע, וכל החסד המתנוסס בפאר חופשו נדיבותו האצילית, זהו המפעל הנצחי אשר עד עד יעמוד לנס עולם העקדה. כשעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, שמתוך יסוד מפעל מלא אש אהבה העליונה הזאת, יונקות הן כל הקדושות של כל הקורבנות כולם. כלומר, העקדה היא הבסיס התיאורטי שעליו עומדים כל הקורבנות. לכן אנחנו קוראים את זה בתחילת התפילה, לפני שאנחנו קוראים את הקורבנות, כדי שנבין את השורש של מה שעומד לקרות, כלומר, קורבן התמיד, קורבן חטאת וכו'. הכל זה התפשטויות ענפים של העקדה. לכל עבודותיהם העליונות עומדות ברום עולם ומעתירות את הנשמות, את החיים כולם ואת כל ההוויה בתפארת כלי אדם. ככתוב בתורתך. אצל הספרדים הנוסח זה ככתוב בתורתך. מה ההבדל? אין הבדל. לא, מה פתאום. בתורתך זה לשון משנה. בתורתך לשון תנ"ך, זה הכל. אין שום הבדל. מה? לא, אבל אצל יצחק אין פה שום מסירות. כי אצל יצחק זה מובן מאליו. הוא היה מעדיף אולי להקריב את עצמו ולא את יצחק. כן. כלומר, היית שואל את אברהם, תגיד, מה אתה מעדיף? הוא אומר את עצמו. ככתוב בתורתך, לא יש, כלומר, אין. לא יש זה כמו אין. לא יש כל אפשרות של שום שכל ושום רגש אנושי, גם המקודש שבמקודשים והעליון שבעליונים, למוד, כלומר למדוד, את הערך הגדול הזה של האהבה הקדושה והתאורה האלוהית, וכל מחמדיה הגנוזים באור הגדול של המפעל הקדוש והנורא של העקדה. כלומר, אני לא יכול להבין את כל מה שהתרחש בנפש של אברהם. זה גבוה מדי בשבילי. אז איך אני יכול לדבר על זה? אני יכולתי, אם אני התנסיתי ברגש הזה, אני יכול לדבר עליו. אבל מעולם לא התנסיתי במדרגת הרגש של אברהם. למה? הוא ביטא אהבה. אני יודע שזה ראה אברהם אוהבי, כתוב, נכון? אבל אני יכול להבין משהו דומה. כן? למשל, אם אני דוחף מישהו באוטובוס ומעצבן אותו, אני יכול להבין אותו כי גם אותי דחפו באוטובוס. אז זה לא בדיוק אותו הדבר, כי בכל זאת האישיות שלו זה לא האישיות שלי, אבל משהו דומה. מה שנקן אצל אברהם, שזה שורשי האומה, קשה מאוד לקלוט. לכן אני יכול להתחבר לזה רק בגלל שזה כתוב בתורתך. אבל שזה כתוב, אני יכול, יש לי קשר על זה. כן, על כן אי אפשר לתארו בשום אופן אחר ובשום הרצאה אחרת, כי אם לדרוש מעל ספר השם. מקור האורה הוא מעיין החיים של יסוד הקדושה והדיקות האלוהית, הנערצה לנצח, שמעיינה אנו יונקים תדמיד, כל הדורות, וכל התקופות, כל החיים וכל האישים, כל אחד ואחד, כפי מה שהוא ראוי לדלות מים הקדוש הזה, אשר ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים, ככתוב בתורתך. מתוך כך אנחנו ניגשים אל הפסוקים. ויהי, אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. סתם מצד הפשט, המילים האלה מיותרות. ויאמר אליו אברהם. וכי בכל המקומות שהקדוש ברוך הוא דיבר עם ישו, כתוב שהוא אמר לו יוסי, ואחרי זה דיבר איתו. כן, כלומר, יש פה משהו מיוחד. האמירה אברהם, יש לה משמעות עצמית. אז בעצם מה הוא אמר לו? להיות אברהם. מה זה אומר להיות אברהם? היה אפשר לומר שאברהם יהיה מוכן למעשה העקדה על ידי שהוא ימחק את אישיותו. ואז היינו אומרים, תשמע, כדי לעשות את זה, מעשה העקדה, היית צריך קצת להשתקר, לקחת סמים, להיכנס לטרנס, להיות קצת משוגע. כי אי אפשר לעשות את זה מתוך הכרה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אליו, אברהם, כלומר, אתה צריך להיות לגמרי עצמך. ואז מה אתה הולך לתת? את כל עצמך. כל כוחות החיים שלך. כן, יש ב... תודה רבה. יש מי שכתב ספר שבו הוא אומר שכאשר רבי עקיבא, נהרג, כן, סרקו את בשרו במסריקות של ברזל, אז הוא אמר שם המיוחד, ולכן הוא לא הרגיש שום דבר. הרב קוק כתב על זה שזה לא נכון. הוא אמר זה לא נכון, כי אז יוצא שאין הבדל בין מסירות הנפש של רבי עקיבא למסירות הנפש של סוקרטס. סוקרטס גם הוא היה מוכן למות. כן, כדי לעמוד בעקרונות שלו, שהוא צריך להיות נאמן לחוקי המדינה, שחייבו אותו מיטה, גם למרות שזה לא היה צודק, אבל זה חלק מחוקי החברה, וכשם שאני נהניתי מהחברה וקיבלתי ממנה את הטוב, אני צריך לקבל ממנה את הרע, כן, וכו' וכו'. כן, כלומר, סוקרטס אפילו סירב לברוח מהכלא, למרות שהייתה לו אפשרות לברוח, כי הוא אמר, זה נגד החוק. כן, ולכן כשהביאו לו את סף הרעל, מה עשה סוקרטס? שתה. ומה קרה אחרי זה? מת. כן? אז אם אתה אומר על רבי עקיבא שלא כאב לו, זה בעצם קרה לו בדיוק כמו סוקרטס. אומר הרב קוק, לא יכול להיות שמסירות הנפש של גדול התנאים שלנו, זה יהיה שווה למסירות הנפש של גדול הפילוסופים סוקרטס. אלא אומר הרב קוק, לא, להפך. רבי עקיבא, כשסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, דווקא זה כאב לו. כאב, אדם שכואב, זה סימן שהוא חי. כן, למשל, אם צובטים אותי, זה כואב לי, סימן שאני חי. אם הייתי מת, צובטים אותי כמה שרוצים, לא קורה לי כלום. כלומר, שרבי עקיבא הקריב את החיים שלו, זה מה שהוא אומר. לא שהוא מבקש את זה, אבל אם כבר זה קורה, אז את החיים שלו נותן. כן, אז גם פה, ויאמר אליו, אברהם, אתה צריך להיות לגמרי אתה. בואו נראה. ויהי אחר הדברים האלה. המאורע הגדול, אשר נהיה ליסוד העלייה הרוחנית של כל האנושיות כולה. שהוא ניסיון העקדה שפעל להוציא אל אור החיים את תעופת הרוח היותר קדושה הדבקה באלוהים חיים בכל לבב, בכל נפשה ובכל מאודה. כן, כלומר, במה העקדה קידמה את האנושות אגב? בכמה דברים. א', שלא עושים קורבנות אדם. זה כשלעצמו לימוד ענק. אתם רואים, אברהם מוכן להקריב את בנו, והוא לא מקריב. כן, אז זה לימוד עצום. כלומר, אחרים שהיו מקריבים את ביניהם, היו מקריבים מתוך שיגעון. אברהם, מתוך שכל גמור. והוא מוכן להקריב, ואף על פי כן הוא לא עושה. אז זה כבר לימוד עצום. אין קורבנות אדם. דבר נוסף, זה אומר שאתה מלכתחילה מוכן לתת הכל לאלוהות. אז זה עלייה רוחנית. כל מה שעבר על אותו צדיק מיום יבראו, ובאופן יותר כללי, כל מה שעבר על המצוי כולו, הוא הכשר לקראת המאורע הנורא הזה, הנותן צורה מפליאה ומהירה לכל היקום. עד שיש יחס לכל אלה, אל העניין הנפלא הזה, לקשר אותם אליו, ולומר אחר הדברים האלה. אז מה זה הדברים האלה לדעת הרב קוק? כל מה שהיה, מבריאת העולם ועד עכשיו. והיא אחר הדברים האלה, מבראשית, עד עכשיו, והאלוהים יצא את אברהם. שמעתי הסבר פעם, אחד הרבנים שאמר, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם, אייכה. מה הוא ענה? הוא לא ענה. התחיל לדבר על דברים אחרים. מתי ענו? כשאברהם אמר הנני. כלומר, לקח זמן, כשהוא ראשון סבלנות, הוא שאל היקה, סוף סוף מישהו עונה, הנני. לוקח זמן. טוב, אבל אפשר לומר גם פה, כלומר, זה הצלחה של התקנת מערכת היחסים הנכונה בין האדם לבין הבורא, וזה נעשה אחרי כל הדברים האלה. כלומר, כל זה היה הכנה לקראת המאורע של העקדה. והאלוהים ניסה את אברהם. גבול יש לחופש הרצון, שהוא מתבלט בתכונתה של הבחירה בכל מקום שהוא נמצא, גם באותן ההופעות שאנו חושבים אותן לחופשיות מצד הרצון הבחירי של האדם, יש בהן בעומק הווייתן דברים מכריחים שהם מסתרים ונעלמים מן העין. כלומר, מה שאומר כאן הרב, זה דבר שהוא חוזר עליו הרבה בנושא הבחירה החופשית, שהבחירה החופשית במציאות היא לא כל כך חופשית כמו שהיא נראית לנו. אז מתי יש לאדם בחירה חופשית? בראשית אצילות נשמתו. כלומר, כשהתחלתי להיות מה שאני, אז התחילה החירות שלי. אבל ברגע שירדתי לגוף, אז החירות שלי עדיין קיימת, אבל יש כל מיני גורמים סמויים שמשפיעים על הבחירה שלי. שאני מחליט מי להיות. למשל, אם להיות אני או לא. כן? יש למשל במסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא שאל את כל מעשה בראשית, אם חפצים להיברא או לא. ואמרו הן, שנאמר לדעתן נבראו. כן? אז אומר כאן, אבל גבול יש לחופש הרצון שהוא מתבלט בכונתה של הבחירה, בכל מקום שהוא נמצא, גם באותם ההופעות שאנו חושבים אותם לחופשיות מצד הרצון הבחירי של האדם, יש בהן בעומק הווייתן דברים מכריחים שמסתרים ונעלמים מן העין. אבל יודע תעלומות ברוך הוא אשר לפניו נגלו כל מצפונים, הנה הוא רצה להוציא לאור ההוויה את כל אור הקודש, את כל הנצח והסיגוב התמוד וגנוז ונשמתו הגדולה של אברהם. לצורך זה הופיע עליו רצון חופשי מוחלט. כלומר, בדרך כלל האדם הוא ברובו חופשי, אבל לא לגמרי. אצל אברהם, כיוון שהיה צריך להוציא אל הפועל את גודל נשמתו של אברהם, היה צריך שהוא יהיה עם חופש אבסולוטי. אז הייתה הערה מיוחדת שאפשרה לאברהם להיות באמת חופשי. כן. מה? הוא לא היה נימול, אתה אומר. כלומר, אתה אומר שהוא נימול רק אחרי עקדת יצחק. זה מעניין? אני רוצה לקרוא את החומש במהדורה שלך. טוב. טוב, לצורך זה, הופיע עליו רצון חופשי מוחלט, בלתי מקושר בשום הכרח פנימי או חיצוני, כדי שעצמיותו הפנימית הבלתי תלויה תופיע פה בהדר גיונוזה, וזהו יסוד הניסיון ברום גובהו. והאלוהים ניסה את אברהם. ניסה כאן הרב רומז למשמעות השנייה של המילה ניסה, בשון לרומם, כמו נס. כן, שהוא נס. מה? מהמילה ניסה. כי הוא מרומם. כן? מה? כן, כי אם לא זה לא ניסיון. אם אברהם עושה את הדברים מהצד ההכרח, איזה הכרח פנימי, זה לא ניסיון. ויאמר אליו אברהם. מה? אם זה הכרח פנימי, אז זה לא ניסיון. אם אני מוכרח לעשות מה שאני עושה, אז אין פה שום מעלה. עשיתי מעשה טוב, אבל לא הייתה לי ברירה אלא לעשות אותו. אז זה כבר לא כל כך ניסיון. אבל אני לא יכול לדעת אם זה נכון או לא. כל זמן שלא התנסיתי בדבר באופן חירותי לגמרי, עדיין יש לי הרגשה שהדברים האלה נכפו עליי, אז הם לא הביטוי של עצמיותי. ויאמר אליו אברהם, כשהשם קורא לאדם בשמו, כן, ויאמר אליו, אברהם, הרי זו קריאה המטבעת את האדם בעצמיותו. כי הרי מי ברא את אברהם? מי שקורא לו. אז הוא אומר לו, אברהם, ואז אברהם הופך להיות לגמרי אברהם. כאשר שרי קודש העליונים הרבה זמנים ישנם בחייהם, שהם אינם כלל מוכרים לעצמם בתורת צניעות מיוחדה, שיש לה הוויה ועניין, וקל וחומר תשוקה, שאיפה וחפץ פרטיים, אז אמנם באותה התכונה הכללית אין שום בירור של מהות עצמית ושל רצון עצמי בחירי חופשי. כי אם יש כאן הוויה כללית, המשכת בשטפי נוגע אחרי אור אין סוף, רצון צדיק חיי החיים, אור העולמים כולם. וכדי לתמם את חזון הניסיון בכל עומקו וגבורתו, קרא האלוהים אליו, אברהם, בקריאה קדושה זו, וטבעה עצמיותו בתוכו. וכל החפצים, הרצונות והשאיפות הקשורים לפרטיותו, התגלו בכל עוז גבורתם וגודלם. עד כדי ההכשרה לגלות את האופי הרצוני החופשי של ענק עולם זה, שזוהי מידת הניסיון הנשגב. עד כאן מובן. והוא אומר, הנני. מתוך חרדת קודש של דבר השם, ריכז עצמו אותו צדיק. על פי הקריאה האלוהית, שיהוא עצמו מה שהוא, בעצם הווייתו הפרטית על פי קריאת שמו אברהם, מתוך עומר סלע זה, נכנס הוא ברום קדושת כל שאיפותיו אל עצמיותו. והכנסה עצמית כזאת שבאה מתוך החרדות העליונה לדבר השם, של ירא האלוהים העליון, היא חודרת ועמוקה. היא כבר מרכזת את כל החיים אל הפרטיות המהותית. כפי מידת ההכשרה היותר עמוקה, ששום כוח המשכה טבעית לא יוכל להיות ככה מעמיק את ההתרגשות האופיינית בתוכיות הנפש פנימה עד כדי עומק זה, לחוש ולהרגיש יפה יפה את כל הרגשות הניסיים הגנוזים בטבע האדם, וכל יחוסיו החביבים הנוגעים בנפשו. זהו הגודל של המאמר, הנני. כלומר, הנני, כלומר שהוא ריכז את כל האישיות שלו, כל חלקי אישיותו בעצמו. כן? בניגוד למחשבה שהנני אני מוותר על עצמי, אלא הנני אני מביא את כל כולי, אני מביא את עצמי. אם כן, עם כל הכוחות והרגשות שיש לי, אני מביא אותם למפגש עם האלוהות. כן. לא, חרדות לדבר השם. חרדות זה לא חרדה. חרדות הכוונה שהוא מזדרז אל הדבר. כן, שימעו דבר השם החרדים אל דברו. לא כתוב החרדים מדברו. חרד מה, זה הכוונה שאני מפחד. חרד אל, הכוונה שאני משתוקק. כן, זה המשמעות. כן, לכן זה חרדות לדבר השם. כן, הרב אשכנזי היה רגיל לומר שיש כאלה שהם חרדים מדבר השם. פחדים. כן, דבר השם הוא שעם ישראל חוזר לארץ. יש כאלה שמפחדים מזה. כן, הוא אומר, יש חרדים מדבר השם. אז כאן המשמעות של המילה הנני. מתוך כך, הבסיס לכל המפגש הגדול של העקדה, של הדיבור הזה, הוא מוכן, ובזאת נעסוק בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה שזה יהיה אחרי פורים. כן.